אנחנו אוחזים בבא בתרא סוף למד ה' עמוד ב', ואמר רב יהודה אמר רב, ישראל הבא מחמת עקום. אם יהודי קנה קרקע מהעקום, והעקום הזה היה לו חזקה, לא ברור אם גם לישראל אחרי העקום היה לו חזקה, זה לכאור המחלוקת רשב"ם רבנו גרשום, אבל הוא בעצם יסוד הטענה שלו זה שאני קניתי את זה מעקום, ויש לו עכשיו חזקה, אז אנחנו אומרים, הרי הוא כעקום. מה עקום אין לו חזקה אלא בשטר, שהרי אנחנו אומרים, יש פה כמה נקודות. קודם כל, רבינו גרשום מעלה את הנקודה שאנחנו אומרים, בערכאות שלהם, הרי עקום היה תובע לערכאות שלהם, ובערכאות שלהם אין התחשבות בחזקה, אנחנו אומרים ש... אם זה שלך, יהיה צריך להיות לך שטר, אין לך שטר, אז הערכאות שלהם לא מקבלות את החזקה שאנחנו חז"ל אומרים. אז ממילא, כמו שלעקום אין טענת חזקה אלא בשטר, אף ישראל הבא מחמת עקום אין לו חזקה אלא בשטר. יש פה עוד טענה שאנחנו אומרים, למה קנית מגוי? הרי שם גוי גזלנים הם, אומר הרשב"ם, וישראל מפחד למחות בעקום שהוא גזלן. אז ממילא חז"ל לא אפשר... כן. אז ממילא חז"ל לא אפשרו להם טענת חזקה, ויהודי שקנה מהם הוא באותו מצב, כי הוא בעצם אז אין לו טענה. מה הוא אומר? אני קניתי מגוי? אז אנחנו אומרים, אוקיי, ומי אמר שזה היה של הגוי? תוכיח שזה היה שלו. אין לך הוכחה. אז בעצם אין לך טענה שזה שלך. זה שישבת שלוש שנים, זה מעין אדם שישב בקרקע שלוש שנים ללא טענה. כן? זה כל חזקה שאין עם הטענה, המשנה אומרת זה לא חזקה. אמר רבא, ואמר ישראל לדידי אמר לי עקום. אז אומרת הגמרא, אמר רבא, ואמר ישראל, אם לישראל יש טענה נוספת, והוא אומר, לדידי אמר לי עקום למינה סמני, שהגוי אמר לי שהוא עצמו קנה את זה מהישראל, מאחר והגוי הרי הוסיף את הנקודה הזו, אז אנחנו אומרים, רגע, האדם היהודי יכל לטעון אני קניתי מהיהודי, נכון? יש לו מיגו. הוא לא היה צריך לומר קניתי מגוי, יכל לומר אני קניתי מיהודי, אני כבר פה שלוש שנים. מאחר והוא הוסיף את הטענה, הרי הגוי אמר לי שהוא קנה ממך, מהמן, אז היהודי כן נאמן מכוח מיגו. ופה זה משמע שאנחנו בונים על כך שהיהודי יודע מה הלך. כאילו זה, הוא נאמן שמה? שהגוי אמר לו שהוא קנה, ומה? הרי הטענה הייתה שהגוי אולי גזל. אלא מה? כנראה הכוונה היא מאמן שהוא בירר את זה, באמת היה פה מחר מהיהודי לגוי. אומרת הגמרא, מאיקה מידי, דאילו עקום אמר לא מאמן, ואילו ישראל אמר משמי דעקו מהמן? הוא אומרת, רגע, זה עדיין צריך להיות חזקה שאין עם הטענה. כי גם אם הטענה היא אמת, שהעקום אמר לישראל, אני קניתי מיהודי, אז מה? אין לו שטר, אנחנו לא מאמינים לגוי. אז מה מי גומרי לך? אז לא כמו שאני הסברתי לפני רגע. המיגו אומר, אני מאמין לך שהגוי אמר לך, יופי, אבל אני לא הייתי מאמין לגוי, אז מה זה מועיל לך? אלא אמר רבא, אי אמר ישראל, כמי דידי זמנה קומינך וזמנה ניאלי, אני ראיתי שהוא קנה את זה מהיהודי, ואני קניתי ממנו מהמון. מיגו דיבאי אמר לי, ענז זבין תאי מנך, יש לו מיגו שהוא יכל לומר, אני קניתי ממך. כמו שהסברנו קודם, רק זה השלב השני. כן? ואמר רבי יהודה, הימן דנקית מגלה וטובליה, אם בן אדם מחזיק את הכלים האלה, מגלה וטובליה, ואמר איזה גזירה לדקלה דפלניה דזבנתי מיני, אני הולך לכרות את הדקל או לקצור את הדקל של פלוני שקניתי ממנו מהמן. ואנחנו כבר ראינו את זה. למה לא חצי פיניש למיקזו דקלה דלאב דילי? אנחנו רואים, אין לבן אדם חוצפה ללכת לקצור דקל שהוא לא שלו. ראינו את זה כבר קודם. ואמר רב יהודה, הימן דאחסיק מגוד הדרודי ולבר לא הווה חזקה. אם בן אדם היה אם בן אדם בא והחזיק
מגוד הדהודי ולבר, זה שהם היו עושים מחוץ לשדה האוכל כאילו לבהמות, שאם הן באות לאכול אז הם יאכלו את זה. מחוץ לגדר, כאילו מחוץ לגדר, הם היו עושים קרקע שהבהמות, שהחיות, אם הן באות מהיער, יאכלו את זה ולא יאכלו להם את השדות, כן? תהיתי? היימן, דאחזי, שהוא עשה חזקה על מיגודה דארודי ולבר, מהקיר שזה בחוץ לבהמות של היער, אז הוא בא והחזיק בזה. הבן אדם האחר לא מחה בו, לא אביא חזקה. זה שהוא שלוש שנים אוכל את הפירות שמחוץ לגדר, זה לא חזקה. מה איתה, מה? מימר אמר, כל זה זרה, נמי ארודי אחלילי. הוא טוען, שמע, אני משאיר את זה במילא לבהמות לחיות של היער לאכול. אז מה היה אכפת לי שאתה בא ואוכל? אני מצידי ידעתי שזה נאכל על ידי מישהו אחר. אז בגלל זה לא מחיתי בך, אבל זה לא חזקה. ואמר רב יהודה, אכלה עולה עם אחד מהשלוש שנים של חזקה הייתה שנת עולה, אז גם זה לא חזקה, כי הבן אדם לא היה אכפת לו. אותו דבר שביעית ואותו דבר כליים אינה חזקה, כי בכל הדברים האלה, אז הבן אדם אומר, מה אני צריך למחות? זה בכלל אוכל שאסור לי לאכול, אני לא תכננתי לאכול, הוא רצה לאכול, זה לא חזקה. אמר רב יוסף, אכלה שחת, לא אביא חזקה. אם הוא אכל את זה כל פעם, הוא קצר את זה, כשזה היה שחת, כשזה עוד לא גדל, הוא קצר את זה כשזה עוד היה נמוך, כשזה עוד היה רואי למאכל בהמה, אז זה לא חזקה. למה הוא לא, כי הטענה היא, אם זה באמת היה שחה, למה לא קצרת את השדה כרגיל? כן? אלא מה? אתה ידעת שאתה נכנס לשדה שהיא לא שלך. ידעת שנכנס לשדה שהיא לא שלך, אז עשית פעולה שמראה שזה לא שלך. ההוא ראה שאתה פועל מתוך פחד, אמר בסדר. זה ברור לכל מי שרואה שהבן אדם הזה לא בעלים על השדה, כי הוא באמת מנהג בצורה של גנב ומיד קוצר. אז ממילא הוא לא מחה. אמר רבה, ואי בצוואר מחוזקה עם ההו וחזקה. רבה אומר שמה, יש מקום בביקות של מחוזה ששם יש לעשירים הרבה בהמות, והם באמת עושים שדות שלמות לבהמות. אז במקום ההוא זה הנורמה לקצור זה שחת, ואם שם הוא קצר שחת שלוש שנים זה כן חזקה, כי זה לא פעולת גנב. אמר רב נחמן, תבטיחה אם יש לך אדמה שהיא פתוחה, והיא בעצם לא ישרה, אלא יש בה כל מיני חורים, יש בה מלא בקעים, ואז היא לא מגדלת פירות, אז זה קרקע שאין לך כל כך שימוש בה. אז למרות שבן אדם הלך וקצר את מה שכן גדל שם, לא אביא חזקה, כי בן אדם לא דואג על המקום הזה כל כך, אז הוא ממילא לא מוחה. אפיק קורה ואיל קורה, אם הבן אדם הוציא קור זרע. אומרת הגמרא, אפיק קורה, אם הבן אדם היה צריך להשקיע קור זרע, ואיל קורה, ואז הוא ליקט קור, אז הוא לא הרוויח כלום. בן אדם לא זורע שדה כדי להוציא ממנה את הכמות שהוא השקיע. אז זה לא חזקה, כי הבן אדם ראה שהוא לא מרוויח כלום על השדה שלו, הוא לא דאג להמחות, וזה לא אבי חזקה. והנד בריש גלותה, אותם שהם היו מהמשפחה של בני ריש גלותה, שהיו עשירים גדולים מאוד, היו להם הרבה שדות, היה להם הרבה כוח, אז לא מחזיקי בן, אנחנו לא יכולים לעשות חזקה בשלהם, בן אדם תמיד צריך לשמור את השטר שלו שהוא קנה מהם, כי זה שהם אפשרו לאנשים לגור בשדות שלהם הרבה פעמים, הם עשו חשבון מתי שנרצה ניכנס ונעיף אותו, בינתיים הוא משביח את השדה. אז גם אם בן אדם היה שם שלוש שנים, זה לא חזקה, כי הם ידעו שהם תמיד יכולים להעיף אותו. אז ממילא, בן אדם תמיד צריך לשמור את השטר כשהוא קנה מהריש גלותה, לא מחזיקי בן, ולא מחזיקי ננבו, זה אנחנו לא יכולים לעשות חזקה בשלהם, לא מחזיקי בן, הם לא יכולים לעשות חזקה בשלנו, גם אם הם באו והם קנו שדה והם שם שלוש שנים, זה לא חזקה, כי אנשים פחדו מהם. אז יכול להיות שהם אינם לא מיכה, כי הוא פחד שהם ישברו לו את הרגליים. הם היו מאפיה. אז לא מחזיקי בן, להם אין חזקה בשלנו, אם הם קנו קרקע שלנו, הם צריכים לשמור את זה שלוש שנים, הרבה זמן את השטר, כי שלוש שנים זה לא חזקה אצלם, כי אנחנו אומרים אולי בן אדם מחמת פחד לא מיכה, ולא מחזיקים בו, אנחנו לא, אין לנו חזקה בשלהם, גם אנחנו צריכים לשמור את השטר, אנחנו קונים שלהם, כי גם הם לא תרחו למחות, כי הם ידעו שהם תמיד יוכלו למחות. פרש גלות אברהם העקרונית היה יהודי, היו פעמים שהוא היה תלמיד חכם, היו פעמים שהוא היה מארץ, הוא היה דמות פוליטית. הוא היה בעצם הראש של היהודים מטעם הבבלים. עכשיו, היה לו כוח, ולפעמים הוא היה תלמיד חכם, והרבה פעמים הוא לא היה תלמיד חכם. הוא רק היה בריון. כל מי שהיה איתו היו עשירים, הם היו בעצם מבחינה פוליטית הראשים של היהודים. אנחנו אמרנו במשנה שחזקת העבדים זה 3 שנים גם כן. אומרת הגמרא, עבדים יש להם חזקה, ואמר יש לקיש, הגודרות, אין להם חזקה. כן, גודרות זה צון וכל דבר שהולך בדרך ובשווקים, שבן אדם יכול לומר, שמע, זה בא אליך מעצמו. אתה לקחת את זה הביתה, זה לא קרקע. קרקע זה עומד במקום שלו. אבל בן אדם שהיו לו עבדים, העבדים הולכים לכל מקום, מה שהיה חזקה. הגודרות, דברים שצריך לגדור אותם, כי הם הולכים לכל מקום, אין להם חזקה. ויש לקיש אמר, אי אפשר לומר חזקה בגלל שזה היה צריכה 3 שנים. זה לא אומר כלום, יכול להיות שלקחת את הכלב שלי, והוא צריכה 3 שנים, עכשיו גיליתי את זה, עכשיו אני לוקח אותו חזרה. אמר אבא, אין להם חזקה לאלתר, אבל יש להם חזקה לאחר 3 שנים. הפשט ברש לקיש זה לא שאין חזקה, אלא זה שזה נמצא אצלך, אין חזקה של מרי קמה, שאתה אומר, שמע, יש לי חזקת מוחזק. אם יש לך ראייה שזה שלך, בסדר. אם לא, אז לא. שאו מטלטלין, אנחנו אומרים, ממצאים חברו עליו ראייה. אבל דברים כאלה, שאתה צריך לגדור אותם שהם לא יברחו לך, רק בגלל שהכלב שלי נמצא אצלך, זה לא אומר שהוא שלך. אז אין להם חזקה לאלתר. חזקה שאתה טוען, בגלל שזה אצלי, אז יש לי חזקת מוחזק, כמו על שאר מטלטלין, אין לך את זה בדברים שמעצמם מטיילים. אבל יש להם חזקה לאחר 3 שנים. אמר רבה, אם היה, מה? אם העבד היה צריכה 3 שנים, אז אתה, זה כן ראיה שזה שלך. מה? אני לא משווה אותם למטלטלין, ומטלטלין, אני אומר, ברגע שהמטלטלין אצלך לאלתו יש לך חזקה, המוצאים חברו עליו הראייה, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה שלך, אבל הגודרות אני לא אומר. אומרת הגמרא, אמר רבא, אם היה קטן מוטל בעריסה, אם העבד הזה הוא לא מטייל עדיין, הוא עדיין בעריסה, יש לו חזקה לאלתר, אז הוא כמו כל מטלטלין. אומרת הגמרא, מה? הוא לא מטלטלין, אבל הוא גם לא גודרות עדיין, כי הוא לא מטייל מעצמו. אז ממילא, איך הוא הגיע אליך? אם הוא אצלך, זה כבר נותן לך חזקה שזה שלך, לאלתר. אומרת הגמרא, פשיטה, כל ההיגיון של גודרות זה שאולי זה בא אליך מעצמו, הקטן הזה לא בא אליך מעצמו. עונה הגמרא, לא צריכה דעית לימי, שהאימא גם כן שם. מהו דתימה נחוש דדמי מי אילתי לאטם? אנחנו יודעים שראובן קנה את האימא. עכשיו פתאום נמצא אצל ראובן התינוק שלה. אז ראובן טוען זה שלי. האם יש לו חזקה, אתם מוצאים חברו עליו ראייה? אומר רבא, כן. אז החידוש בזה זה שהייתי חושב, אולי האימא הביאה אותו. אז הוא עצמו לא מטייל, אבל אולי יש לו דין גודרות, כי אימא שלו אולי הביאה אותו. כמה שמלן, אימא לא מנשיה ברא, אימא לא מנשיה ברא. אנחנו לא חוששים שהאימא הלכה ושכחה את הבן שלה, וזה למה ש... כן? שוב, לא, אני לא הסברתי נכון. שוב. פשיטה. הגמרא אומרת, ברור שהתינוק הזה הוא כמו מטל. לין לא צריכה דעית לי אימא. דעית לי אימא, אז הרשב"א מסביר דעי לי אימא. שאימא של התינוק הרבה פעמים מבקרת אצל האדם הזה. ראובן טוען, התינוק שלי, קניתי אותו. על התינוק הזה אומר רבא שיש לו דין חזקה. אומרת הגמרא, פשיטה. עונה הגמרא, לא. כי מדובר שהאימא של העבד הזה, כאילו השפחה, האימא שלו, הרבה פעמים מבקרת אצל ראובן בבית. אז מה עוד אתם הנחושים? האם עלית אלת? הייתי חושב אולי אני צריך לחשוש האם הביאה אותו לשם ושכחה אותו שם. עכשיו האדון האחר, האדון של האמא בא ואומר תן לי את התינוק והוא טוען מחרת לי אותו. כמה שמלן אמא לא מנה שיברה, אמא לא שוכחת את הילד שלה. איך התינוק הגיע לראובן? ואז אם התינוק נמצא אצל ראובן, זה נותן לו חזקה כמו על כל מטלטלין. למרות שבעצם הוא לא כמו כל מטלטלין, לא היא מחה אותו, האדון מחה אותו, כן. היא שפחה בעצם. זה מאוד מעניין, כי בעצם, תחשוב, זה מציאות שהתינוק הזה, הוא כן כמו גודרות, הוא כן מסתובב כל הזמן. האמא הולכת איתו כל פעם, היא מביאה אותו איתה לבית הזה, ובכל זאת אנחנו אומרים, שאם הוא שם זה חזקה. טוב, הנו איזה דאכלו חושלה בנהרדה. הם אכלו סורים קלופים, נכנסו לשדה, ואנשים פרסו את התבואה שלהם בשדה להתייבש, והעיזים האלה הלכו ואכלו את כל התבואה שהייתה פרוסה שם להתייבש בשמש. אתה מרי חושלה תסינו. אז הבעלים של התבואה האלה, הוא אמר, רגע, שן מועד, זה היה ברשות הניזק, הוא צריך לשלם לי נזק שלם, רק מה, אין לי עדים, אז אני לא יודע אם הם אכלו הרבה או מעט. בעל השדה טוען, שמע, הם אכלו לי המון תבואה, אז הם אכלו מעבר לשווי של עצמה. אז אומרת הגמרא, כשאתה מרי חושלה, בא הבעלים של התבואה, תפסינו. אז הוא תפס את העיזים, הוא אמר, לפחות יהיה לי את השווי שהוא חייב לי, את השווי של העיזים. הוא חייב לי יותר, אבל לפחות את זה יהיה לי. והווה קטן טובה. והוא טען שהוא חייב לי עוד יותר, שהבהמה שלו אכלה עוד יותר מהשווי של העיזים. אמר רבו עד שמואל, יכול לטעון עד כדי דמיהן. והיא אמר, לפחות הן לידי. הטענה שלו היא, המקסימום שהוא יכול לטעון זה השווי של העיזים, כי יש לו מיגו. הוא יכול לומר, העיזים הם שלי, הם כבר אצלו. ואז הוא היה נאמן, ממילא כשהוא גם טוען, תשמע, ככה וכך הם אכלו, יש לו נאמנות, כן? אני מסכים איתך, אני לא יודע. לא יודע איך המיגו הזה מסתדר. לא יודע. שואלת הגמרא, איך הוא היה יכול לטעון שהם שלו? ואמר יש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. אז פה, אז מה אם זה נמצא אצלו? אמרנו שזה לא חזקה, אין לו טענה של המציאים חברו עליו הראייה. עונה הגמרא, שאני איזי במסירה לרועה. איזים, למרות שהם גודרות, מאחר וכללית אנשים לא נותנים להם לטייל, אז איזים זה דבר שאנשים תמיד משאירים אצל רועה. וממילא אין מציאות שהם סתם נכנסו אליך ואתה החזקת בהם. אז אם בן אדם היה טוען על עיזים שהם שלו, על עיזים למרות שהם גודרות, מאחר ויש להם רועה תמיד, אז על עיזים יש טענה של המציאים חברו עליו ראיה. שואת הגמרא, ואיקרא, צפרה ופניה. הגמרא אומרת, רגע, זה לא נכון שהם תמיד אצל רועה. בבוקר הם הולכים לבד, כולם נותנים לבהמות שלהם ללכת מהבית לרועה. בערב הרועה מביא אותם מהשדה עד לכניסה לעיר, וכל אחת הולכת הביתה לבד. כנראה העיזים האלה היו מיומנות. אז מה שייך לומר שהן לא גודרות, יש לך כל בוקר וכל ערב שהן כן גודרות, שהן כן מטיילות לבד. עונה הגמרא, בנהרדה, תאי שכיחי, ומידה לידה משלמי. הגמרא אומרת, יש הרבה ישמעאלים בנהרדה, תאי שכיחי, ומידה לידה משלמי, ומשלמים לרועה שמיד, סליחה, ומיד על ידה משלמי, וכולם דואגים שהם יעברו מיד ליד. אף אחד לא יכול לתת לעיזים שלו לטייל לבד מהכניסה לעיר וכו', ולתת להם לטייל לשומר, בגלל שזה הולך מיד ליד, כי תאי שכיחי, יש הרבה ישמעאלים, הרבה גנבים בשטח. הלאה. מה? כן.
רבי ישמעאל אומר שלושה חודשים. אתה זוכר, המשנה אמרה, בשדה בית הבעל, אז הוא לא צריך שלוש שנים מיום ליום. אז רבי ישמעאל אמר שהשיקול הוא שלושה חודשים בסוף השנה הראשונה, שנה השנייה השלמה, ושלושה חודשים בהתחלת השנה הבאה. עכשיו, השאלה היא מה הוא עושה בחודשים האלה. אז אפשר להבין, בשלושה חודשים האחרונים של השנה הראשונה הוא קוצר. מה עושה בשלושה חודשים ראשונים של השנה השלישית? אומרת הגמרא, למה ניר איקה בנאו? כן, כי רבי עקיבא אמר שמספיק חודש בסוף השנה הראשונה, שנה שנייה שלמה, וחודש בהתחלת השנה השלישית. אז מה החילוק ביניהם? למה ניר איקה בנאו? רבי ישמעאל סבר ניר לא אבי חזקה, ורבי עקיבא סבר ניר אבי חזקה. אולי הסברה מאחורי לרבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר שמספיק שבן אדם חרש את השדה, אז ממילא רבי עקיבא אומר מספיק חודש לתוך השנה השלישית שהוא רק יחרוש את השדה, וזה כבר נחשב שנה לגבי החזקה. והסיבה שרבי ישמעאל אומר לא, הוא אומר אני צריך שלושה חודשים כי אני צריך מספיק זמן שהפרי יגדל, בלי זה אין לך חזקה, כן? אומרת הגמרא ותסברה לרבי עקיבא, מה יהיה חודש, אפילו יום אחד נמי. עם הסברה של רבי עקיבא, היא שרבי עקיבא אומר, אני צריך עוד צריך לחוש, אז בן אדם יכול לחוש ביום. למה אני צריך חודש לתוך השנה השלישית? אלא דקולי אלמניר לא אבי חזקה, והחפר הרבה הוא פרזות היקה בעיניי. רבי ישמעאל אומר, אני צריך שהוא יוכל ללקוט פירות גדולים, שהפירות יגדלו, כשנגמר כל התבואה, אז ממילא אני צריך שלושה חודשים לתוך השנה השלישית, שאז יש לי פירות שיכולים לגדול במלואם. שעורים, שיבול שועל, עדשים, הם גדלים בשלושה חודשים. אז אותם אתה יכול לזרוע בשנה השלישית ולקצור אותם בשנה השלישית אחרי שלושה חודשים. רבי עקיבא סובר, אני לא צריך פר הרבה, אני לא צריך פירות שיגדלו עד הסוף. מספיק לי פירות קטנים. וממילא אני יכול לזרוע, ואחרי חודש יש לי כבר שחת, אני יכול לקצור אותם, וזה נותן לי את החזקה, למרות שהתבואה בעצם לא נגמרה. או אני יכול לגדל ירקות, לעשות גינה שם, ירקות גדלים בחודש, אז בגלל זה רבי עקיבא אומר, מספיק לי חודש לתוך השנה השלישית, כי אני לא צריך פר הרבה. כן? תנו רבנן, ניר אינו חזקה, ויש אומרים, הרי זה חזקה. מן יש אומרים, מי סובר שהחרישה עצמה עושה חזקה? אמר רב חיסדא רבחא היא, תניא. נרה שנה וזרה שנייה, נרה שנייה וזרה שנה, אינה חזקה. אם בשנה הראשונה הוא חרש אותה ולא זרה, כן? נרה שנה וזרה שנייה, ואז בשנה השנייה הוא זרה אותה, נרה שנייה, חרש בשנייה, וזרה השנה, אינה חזקה, תנקמה אומר. ורבך אומר, הרי זו חזקה. אמר רבשי, אז הוא רוצה לומר, זה יש שיטת רבחה, שהחרישה היא עצמה מספקת לחזקה. כן? כן. רק שנייה. רבחה אומר, הרי זו חזקה. אמר רב אשי או רב אחא בך משנה שילית כל גדולי הדור ואמרו לי ניר הרי זו חזקה. אז רב אחא אומר לי יש מסורת מכל גדולי הדור שניר זה כן חזקה. אמר לרב ביבי לרב נחמן מה הייתה עם הדמנדה? אמר ניר אבי חזקה. ההיגיון הוא, לא אבי דיני שתקריבו לי להערי ושתיק. בן אדם לא רואה שחורשים לו את השדה ועומד מהצד ולא מוכר. אם הוא לא מיכה, זה גם כן הוכחה שזה חזקה שהוא מכר את זה. ומה? מה? נכון, לא יודע. הלאה. ומה הייתה אם הדמנדה אמר ניר לא אבי חזקה?
מימר אמר, הבן אדם חושב לעצמו, כל שיחה ושיבה דחרבו לאיל בי. הוא חושב, שמע, כל, אני מעדיף שהוא יחוש הרבה, שהוא יגמור את המחרשה על האדמה שלי, ואחר כך אני אקח את זה ממנו. אני לא צריך למחות עכשיו. כל שיבה ושיבה דקרבו לאיל בי. כמה שהוא רוצה שהקוצים ייכנסו במחרשה שלו, שהוא יחוש לי את הקרקע, ואז אני אקח את זה ממנו. אז בן אדם לא מוכה רק על החרישה. ממילא החרישה לא מהווה חזקה. שלחו לבני פרומנרה לרב נחמן ברב חיסא. ילמדנו רבנו, נירה הווה חזקה או לא הווה חזקה? אמר לו, רבך וכל גדולי הדור, אמרי נירה הווה חזקה. אז הוא ציטט להם ככה. כן? אמר רב נחמן בר יצחק, ריבוט על המחשב גברי? מה, זה חוכמה להתחיל למנות פלוני ופלוני סוברים ככה? הרב ושמואל בבבל ורבי שמואל ורבי עקיבא בארץ ישראל אמרי ניר לא הווה חזקה. אתה רוצה להתחיל למנות אנשים? אז בבבל יש לך גם את רב ושמואל, בארץ ישראל יש לך את רבי שמואל ורבי עקיבא, הם כולם אומרים שזה לא חזקה. רבי שמואל ורבי עקיבא ניתיני, שהם אומרים שאתה צריך לחזקה מינימום, לפי רבי עקיבא שנה וחודשיים, לפי רבי שמואל שנה וחצי, ואילו לפי מה שרב נחמן בר רב חיסא אומר שניר זה חזקה, אתה סך הכל צריך שנה ויומיים, יום בשנה הראשונה, שנה שלמה, ויום בשנה השלישית, לחוש. אז רבי שמואל ורבי עקיבא, אני יודע מהמשנה, שהם לא סוברים שחרישה זה חזקה, רב מהי? זה אמר ויהודה אמר רב, זו דברי רבי שמואל ורבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, חזקתה של ג' שנים מיום ליום. מיום ליום למותי מי, לב למותי ניר זה לא, אז אני רואה שרב סובר שלפי חכמים אין אפשרות, אין אפשרות של לעשות ניר. שמואל מהי, דאמר ויהודה אמר שמואל, זאת דבר רבי שמואל ורבי עקיבא. דאמר ויהודה אמר שמואל, זאת דבר רבי שמואל ורבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, עד שיגדור שלוש גדרות, ויבצור ג' פצירות, וימסוק ג' מסיקות. מהי בעיניו? אמר אביי, דקל נערה, איקה בעיניו שעושה שלוש פעמים בשנה. אז, בוא נראה רשפם, כן? תהייתי? זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, יש לך למעלה? ליד הגאות הבא. דאמרי במניתין, שדה הבעל חזקתו ג' שנים ואינה מיום ליום, אלא י' ח' חודשים לרבי ישמעאל וי' ד' לרבי עקיבא. אבל חכמים אומרים, חזקתן ג' שנים בכל דבר מיום ליום, והליווה יודיינו רבנן פרישנן בריש פירקין תיים עד חזקת ג' שנים. דעת ג' שנים מזערי ניש, בשתי הרי צפי לא מזדער, וכבתה יודעני רבנן הליווה דרב קיימי, כדמוך הסוגיה דמחזקין דלא אזל בתר לכיתת ג' פירות של ג' שנים, אלא ג' שנים שלמות באינן בכל דבר, ומשום דיין אדם נזהר בשטרו יותר מג' שנים. ופה משמע ברשבן כמו שאתה ארת, שזה נראה שזה הטעם המקובל להלכה, שצריך שלוש שנים שלמות כי אדם לא נזהר בשטרו. לב למותי ניר, דאפילו פר הרבה או פר הזוטה כממעט, וכל שכן ניר, דה מיום ליום כתעני למות אפילו שנים קוטעות, אלמן ניר לא חשיב חזקת יום אחר, אלמן ניר לא חשיב חזקת יום אחד דידי כשנה שלמה, דין כן די ביוד לת חודש ושני ימים, חנן שלוש שנים מיום ליום בעינה. כן? הרשמם פה מתרץ משהו שהוא באמת קשה בלשון הגמרא. לב למותי ניר, מה זאת אומרת? זה ממעט גם את שיטת רבי ישמעאל ורבי עקיבא ופר הזוטה ופר הרבה, זה ממעט הרבה דברים. אז הרשב"ם דוחה, הוא אומר למותי ניר, הכוונה היא שזה גם ממעט ניר. כן? זה קצת החוק בלשון. תהייתי? שאלנו למותי מאי, התשובה זה ממעט גם את זה. אוקיי? אבל זה גם את זה. דאמר רבי יהודה אמר שמואל, זאת ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, דאמרי במניתין, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו ומסק את זיתה וכנס את קיצו, הרי אלו ג' שנים, עלמא משליקט ג' פירות בשדה אחת, בשנה אחת, בג' זמנים זה אחר זה, חשיב לחזקה. אבל חכמים אומרים, פירות ג' שנים צריך, עד שיגדור בתמורים ג' גדרות, מסיקת בזיתים, מהי בינה בין רב ולשמואל, בין למר ג' שנים בעינן?
עונה הגמרא, דקל נערי כבנר, דקל ילדה או בחורה, דפחות מגימל שנים שלמות, טוענת גימל פעמים, דלשמואל אבי חזקה בגימל גדירות, אף אגב דלקה גימל שנים שלמות, ולרב בהנה גימל שנים מיום ליום, כן? הגיוני, מה? כן. דקל נערי כבניו, זאת אומרת, לפי שמואל, אני צריך צו בציר של שלוש שנים, גם אם זה פחות משלוש שנים מיום ליום. כמו דקל נערה, שיש לי צו בציר של שלוש שנים ופחות משלוש שנים מיום ליום. ולפי רב, אני צריך שלוש שנים מיום ליום. אני לא מתחשב בזה שהיו לי, שהיה לי פה בציר של שלוש שנים. הלאה? אמר בישמעאל, מה אתה רוצה שנעשה? אמר בישמעאל, במה דברים אמורים בשדה לבן? כן? אז זה היה לנו במשנה. בישמעאל אמר, אבל בשדה הבעל, אבל בשדה הבעל, אבל בשדה אילן, ברגע שהיה לו את הפירות, שלוש קצירות, הוא יכול לעשות אפילו בשנה אחת, אז זה מספיק. זה כאילו היה לו שלוש שנים. בשדה אילן הוא יכול גם לזרוע תבואה, גם למסוק זיתים, גם לקצור את הקיץ. כשהוא עושה את שלושתם, זה כאילו היו לו שלוש שנים. כן, זה מה שבישמעאל אמר במשנה. ברגע שהיו לו שלוש קצירים אפילו בשנה אחת. כן? אמר רביי, מדברי ישמעאל נשמע לרבנן, היו לו 30 אילנות. רבי ישמעאל אמר שבשנה אחת אני יכול לעשות חזקה על שדה, על ידי שלוש לקיטות משלושה מקומות בשדה. כן? מדבריו אני רוצה להבין לרבנן שחולקים עליו, שהם טוענים אני צריך שלוש שנים ושלוש לקיטות בתוך שלוש שנים, לפי שמואל, לפני שורה, כן? אז כל המחלוקת הוא האם אני יכול לעשות את זה בשנה אחת או אני צריך לחלק את הלקיטות לשלוש שנים. אבל ברגע שחילקתי את זה לשלוש שנים, מרבי ישמעאל אני אבין שאני יכול לעשות את אותו פטנט שרבי ישמעאל, רק לחלק את זה לשלוש שנים, ולפי רבנן זה יהיה מספיק. היו לו 30 אילנות ממתה עשרה לבית צאה. אכל עשרה בשנה זו, ועשרה בשנה זו, ועשרה בשנה זו, הרי זו חזקה. זאת אומרת, החידוש של רבי ישמעאל זה למרות שאני לא לקטתי את אותו אזור שלוש שנים ברצף, אני כל פעם לקטתי אזור אחר, עצם זה שזה הכל שדה אחד, והיה לי שלוש שנים, שלוש פצירות, זה יהיה מספיק. כלכאורה הרבנן רק חולקים על רבי ישמעאל, האם אני צריך את זה בשלוש שנים או די בשנה אחת. אבל על הנקודה הזו, שזה יכול להיות לקיטות ממקומות שונים, לכאורה על זה הם לא חולקים עם רבי ישמעאל, כן? אומרת הגמרא, לאו מי אמר רבי ישמעאל חד פרה וחזקה לכולו פרי, האם רבי ישמעאל לא סובר שפרי אחד זה משליט חזקה על כל הפירות בשדה? הכנה מהני אבו חזקה להני, והני אבו חזקה להני. אז פה אני גם אומר את אותו היגיון, עשרה אילנות, כל פעם אני אוכל עשרה אילנות אחרים, וממילא בסוף כולם עושים חזקה לאחרים. ואני מילי אחד לא אפיק, זה בתנאי. שכשאני לקטתי את העשרה הראשונים, השניים לא הוציאו פירות, אבל לי הפיקו ולא אחר, לא אבי חזקה. אם האחרים הוציאו פירות, ואתה רק לקחת עשרה מתוך כל העצים שנתנו פירות, אז אנחנו אומרים, רגע, זה כמו אותו אחד שקוצר לשחת, אתה התנהגת כמו גנב. למה לא אכלת את כל הפירות? אתה הראית שאתה גנב, בגלל זה הוא לא טרח למחות בך. דבזאי בזויי, זה רק חזקה כשהוא אכל את העשרה על ידי פיזור, כשהוא אכל שלוש בכל בית צאה, אז אני אומר, הוא פיזר את זה על כל השדה. כן? אבל אבל אם הוא כל פעם נשאר בתוך הביצה שלו, אם הוא לא חילק את זה בכל השדה,
אז אני אומר, בסדר, כל ביצה זה נחשב שדה לעצמו. כן? בסדר, הרשפם פה אומר נקודה מעניינת, שבאמת זה גם מדויק ברבי ישמעאל, כי רבי ישמעאל דיבר על צבועה וזיתים ודקלים. וצבועה, זיתים ודקלים זה דברים שהם מפזרים על כל השדה. לא מעמידים אותם כולם במקום אחד. אז שוב, מה הצלנו מהסוגיה הזו? שמרבי ישמעאל אנחנו נביא לרבנן, שכמו שרבי ישמעאל אפשר לי לעשות שלוש קצירות שונות, ואז יש לי חזקה, ככה לפי רבנן אני אוכל ללקוט שלוש סוגי פירות שונים, או לאו דווקא שלוש סוגים שונים, אבל בשלוש מקומות שונים, או כל פעם פירות אחרים, כל פעם זה מפוזר על פני כל השדה, אם יש לי 30 מילונות, כל שנה אני לוקח רק 10, בתנאי שרק 10 נתנו פירות. אבל אם כולם נתנו פירות, זה כבר נראה שהוא פועל כמו גנב. כן?